עוזרת ועורך דין זיו מאור.
שלום שלום, בוקר טוב, ותודה שהצטרפתם אלינו. מיד יהיה איתנו השר מיכאל ביטון. כמובן שנעסוק היום בהרחבה בקורונה וגם בישיבת הקבינט שהתקיימה אמש, ההחלטה שעברה בכנסת הלילה. יש גם רצון להגביל יותר את היציאה ואפילו אמירות שהחזרה לשגרה תימשך עד שנה. אנחנו תכף נעמיק בדברים האלה באמת עם השר ביטון. נדבר גם עם שני שמקה שאיבדה בתוך שלושה שבועות בגלל הקורונה גם את אביה וגם את שני אחיה. סיפור טרגי באמת, אבל אנחנו ככה רוצים לשמוע את הדברים ממקור ראשון. אנחנו נדבר, נמשיך את השיחה עם יעקב ברדוגו, יעלה פה בהמשך. אנחנו נמשיך את השיחה איתו משבוע שעבר. התחלנו ככה גם על מה שקורה גם בתקשורת, גם בכלל היחסים בתוך הימין וכולי, וגם כמובן על הפוליטיקה ועוד ועוד. נדבר גם בהמשך עם שמעון ריקלין על מקומם של אנשי תקשורת הימין נגיד תאגיד השידור הישראלי. אבל יש לנו ככה עוד נושאים שנעסוק בהם. השר מיכאל ביטון, השר נושאים אזרחים וחברתיים במשרד הביטחון כחול לבן, שלום.
בוקר טוב, יערה.
השר ביטון, בוא נתחיל ככה. נתניהו אומר שצריך להגביל את היציאה מהבתים ל-200 מטר. שמעתי את ההודעות שקיבלו בעיקר שרים בכחול לבן על הגבלת ההפגנות, אפילו אמירות של משווים אתכם לנאצים ואת ראש הממשלה לנאצי, כל מיני אמירות מאוד מאוד קשות. איפה אתה בכל הדבר הזה? להחמיר את ההגבלות, לשחרר?
אני תמכתי בסגר שצריך להקטין את כמות הנדבקים. הגענו למספרים בלתי אפשריים, 7,000, 8,000 נדבקים. אלה מספרים שמערכת הבריאות לא תדע להשתלט עליהם. ואני בעיקר מקשיב למנהלי בתי חולים, לרופאים בבתי חולים, לאחיות, והם על סף קריסה מבחינת עומס מטופלים, והם אומרים בכנות, ההתמסרות לקורונה פוגעת גם בטיפול הרפואי הרגיל, בניתוחים השגרתיים, בטיפולים השגרתיים בבתי חולים, וכל זה עוד לפני החורף. לכן תמכתי בסגר. מה שחשוב אבל, זה לא לשגע את הציבור. אם אנחנו עכשיו אמרנו שזה יהיה בטווח של 500 מטר או 1,000 מטר, זה נשאר שם.
אתה יודע, אני שומע שרים מכחול לבן שמתראיינים, וכל אחד מושך לכיוון אחר. החלק אומרים, יש גם מתווה שהציגו כחול לבן, דווקא לשחרר חלק מהדברים מיד אחרי סוכות.
לגבי ריבוי הדעות, זה בסדר גמור. גם בליכוד אני שומע את שטייניץ אומר סגר מלא כבר לפני שלושה חודשים, ואופיר אקוניס אומר חכו ולאט לאט. זה בסדר. גם בליכוד יש דעות, גם בכחול לבן יש דעות, אבל בסוף ההדבקה היא בכמויות עצומות. יש 1,569 נכון לפני שעה הרוגים בקורונה. אני קורא להם הרוגים כי אנחנו במלחמה. כי בתוך ה-1569 יש צעירים, אב לשישה ילדים מירוחם, בן 35, נהרג בקורונה, ואנחנו צריכים להתייחס לקורונה כמלחמה, ולעשות רק מה שחשוב עכשיו, וזה להילחם למען הבריאות של האנשים, לטפל בכלכלה, בחברה, ולהקטין בשלב הזה את כל השנאה ואת כל הדיבורים ואת כל העיסוקים המפלגים ולנסות להיות ממוקדים במשימה הזאת. זה האתגר שלנו כממשלה.
תגיד, יכול להיות שאתם באמת, ובלי עכשיו עניין של ימין שמאל, אבל יכול להיות שבאמת אתם לא מצליחים לתפקד בתור ממשלה, ודווקא הזכרת את ירוחם, אז אפשר גם לציין את ירוחם בתור עיר שראש העיר שלה הצליחה להעביר מאדום לירוק בזכות התנהלות נכונה, בעזרת הסכמה עם התושבים וכולי. יכול להיות שאתם פשוט לא מצליחים לעשות את זה, אתם נבחרי הציבור, הממשלה הזו?
אני אגיד לך במה הממשלה פעלה טוב בחודשים האחרונים מאז שקמה. שתי החלטות החשובות של הגדולות היו לתת לכל מובטל שנה קדימה דמי אבטלה ויציבות כלכלית וביטחון כלכלי, ואותו דבר לעסקים. אלה החלטות כלכליות וחברתיות עצומות של 100 מיליארד שקל, ואת זה אנחנו עושים כדי להציל חיים. הממשלה לא הייתה טובה, לא בהסברה, לא באכיפה, ולא בסדירויות ובמהירות החלטה על רמזור ועכשיו על סגר, ואסור לנו להתבלבל. עכשיו לגבי ירוחם, זאת בבת עיניי, ויש פה ראשת עיר רצינית, טל אוחנה שהייתה סגניתי, ועם הרב המקומי, לא לבד,
כן.
הרב שלב, קיבלו החלטה כבר בראש השנה לסגור את בתי הכנסת, לא על פי חוק, אבל כקריאה נרגשת, ו-90% מהציבור הלך עם זה, ופה אצלי בבית היה מניין ביום כיפור, של הקהילה שלי, עם 20 אנשים, אני אדם מסורתי,
איך היה?
שלי דתי,
בבית עם 20 אנשים? זה לא נוגד את התקנות?
לא, אתה יכול בקפסולה לעשות בחצר, בחוץ.
בחצר.
ואתה יכול בעוד חצרות. ומולי היה עוד שכן, ואתה שומע את התפילה בקהילה. זה רגע קשה שאנחנו מוצאים את התפילות בבתי הכנסת. שאלה חוקרת באוניברסיטה העברית, שאלה פשוטה עכשיו, היא עושה מחקר. מה טוב ומה רע בקורונה? אז הטוב זה שאתה חוזר הביתה למשפחה, ולקהילה, ופתאום אתה בזמן עם הילדים ועם בן הזוג שלך. הרע שאתה באי ודאות, שיש בדידות, שיש קשישים שהם לבד, שאדם לא עלינו נפטר במיטה, אולי בלי אף אדם יקר לידו שעומד לידו. זה דבר קשה מאוד.
השר ביטון, לגבי אי הוודאות והתקנות שגם אושרו הלילה, אני חייב לשאול, מקולות שאני שומע בהרבה מאוד מקומות, התקנות לא ברורות. אני היום בבוקר עברתי במחסום, ביקשו ממני אישור עובד חיוני, התקנות לא דורשות אישור עובד חיוני, הדבר הזה לא קיים בחוק, אפילו חיילים שאוכפים את הסגר לא יודעים מהן התקנות. יש איזשהו דיבור, איזושהי הבנה בממשלה על כך שההוראות עצמן עבור מי שרוצה לקיים אותן לא מספיק ברורות כדי שהן יקוימו?
אז אמרתי קודם, כמו שאמרת וזה נכון, אנחנו צריכים לשפר את ההסברה, פיקוד העורף יודע לעשות את זה היטב, הצענו את זה אתמול בקבינט הקורונה, שניקח על עצמנו את ההסברה, נגיע לכל מדיה, לוויינט, לפייסבוק, לטלוויזיות, על בסיס יומיומי עם הסבר מדויק, כתוב, הדבר הזה הוא אפשרי, הממשלה צריכה לשפר את התחום הזה של הסברה ורתימת הציבור למאמץ, וכן, הממשלה גם אמרה, עובד חיוני יצא לעבודה. יש פה כל הזמן מתח בין שמירת הבריאות וקיום סגר הרמטי.
אבל זו נקודה חשובה, אמרת עובד חיוני והאורות עצמן ברורות. לא רק עובד חיוני, לפי התקנות בנוסחן הנוכחים, מקום עבודה שאינו פתוח לציבור יכול לעבוד כמעט כרגיל. יש הגבלות על איך יושבים ועם מי יושבים, אבל מקום עבודה שאיננו עסק שפתוח לציבור, שפתוח לקהל, כמו חנות, כמו דוכן.
בתוך הסגר, עם מי אני מדבר רק שאני
עורך הדין זיו מאור, בוקר טוב עשה.
אלן, עורך הדין. בסגר יהיו אישורים לעובדים חיוניים ולמגזרים מסוימים במשק לעבוד. לא כל אחד יעשה דין לעצמו ויצא לעבודה. זה ודאי לא יהיה.
אבל זה לא נוסח התקנות.
ברגע שהסגר ייכנס ויהיה בביצוע מלא, אז זה רק עובדים חיוניים. כי אם אתה תאפשר לכל אחד להחליט על דעת עצמו שהוא יוצא לעבודה, אין שום משמעות לסגר. ההישג של סגר זה הקטנת התנועה בין קהילות ובין ערים, וההישארות בבית. זה יקטין את המספרים. אני מאמין שבתוך שבועיים שלושה, אולי שלושה, כי צריך לראות את האפקט של ההחלטות, אנחנו נראה הפחתה במספרים. שאלתם על הקבינט אתמול. באמת צריך לחשוב קדימה, ובאמת כחול לבן באה ואמרה, מעכשיו נחשוב איך יוצאים מהסגר. כי אם נצא מהסגר כמו פעם קודמת, ונהיה שעננים, ונרגיש שנגמרה הקורונה, נחזור לעוד אלפי נדבקים.
אבל השר ביטון, תראה, לא סתם אמרתי לך, כל אחד מושך לכאן, ואמרת, אני בעד ריבוי דעות, כמובן שכולנו. בעד ריבוי דעות, אבל יש תחושה שאתם לא עובדים כאגרוף אחד, ככוח מחץ אחד שרוצה לנצח את המלחמה, אתה הגדרת את זה מלחמה, וגם הציבור הולך ככה, זאת אומרת, הציבור הולך בעקבותיכם, גם הציבור מפולה, כל אחד מושך למקום שלו, לאינטרסים שלו.
בכלל, יערה.
כן.
הציבור הישראלי מפולג כבר שנתיים על בחירות קשות ועל מסערים קשים.
לא במצב מלחמה, שר ביטון, זה פעם ראשונה שאני רואה דבר כזה במצב מלחמה.
רגע, שנייה. אנחנו מכירים כבר כמה חודשים.
כן.
את יודעת שאני גם עולה לשידור במקומות קשים, גם כשאני ביקורתי אני לא אלך לכיוון של הסתה ופוגענות אישית, ואני לא אבחר את האזורים שמפרידים בינינו. אלה אזורים שלא מאפשרים לנו לחיות פה ביחד. חרדים, חילונים, דתיים, מסורתיים יהיו פה, יהיו פה במאה השנה הקרובות, יהיו פה ימין ושמאל ומרכז במאה השנה הקרובות, יהיו פה ערבים, ולכן אנחנו צריכים לחיות ביחד.
אנחנו חייבים, מחויבים לזה.
אבל... נכון, וזה אפשרי.
אני שואלת אותך אם זה לא בא מלמעלה, מכם.
אני חושב שהוויכוח על הקורונה הוא אמיתי. אין אדם שיודע הכל על הקורונה. אדם שמדבר בעודף ביטחון עצמי, שיש לו בכיס מפתח לפתרון הקורונה, הוא נוחל. בכל העולם, אני אתמול עשיתי וידאו קונפרנס עם שר הפנים והבריאות של גרמניה, שרוצים ללמוד עם מדינת ישראל על הטכנולוגיות שפיתחנו לבדיקות בקורונה, עם משרד הבריאות ועם רחל. הם באים ללמוד מאיתנו על טכנולוגיות. מדינת ישראל ועם ישראל יודע ויודעים להתמודד במצבי חירום. את צודקת שהפיצול והוויכוח הפוליטי מטשטש את המשימה המשותפת. את צודקת בדבר הזה. אבל אני כמנהיג ציבור מקבל החלטה קשה על סגר, חוטף ביקורת על ההחלטה.
קיבלת הודעות על ההפגנות? ראיתי, שמעתי הודעות. כן. איזה הודעות?
נגיד לך, יש שלושה סוגים. יש סוג אחד שהוא פוגעני, וההשוואות האלה לנאצים וכולי, זה לא לעניין.
קיבלת השוואות לנאצים, נכון? אני לא...
לא, זה לא. אדם ש... חייל שלנו, אנחנו הבאנו אלפי חיילים לפיקוד העורף לסייע ולחלק תרופות ומזון ולעזור לראשי הערים בקורונה. לקרוא חייל עמד בצומת, זה לא סיבה לתקוף אותו. הוא בשירות המדינה, הוא בשירות מצב חירום של בריאות. חיילים לא צריכים לאכוף הפגנות ולא צריכים להתעסק עם אזרחים. אבל אנשים צריכים לקבל פרופורציות. יש עוד קבוצות של מפגינים שהם גם כותבים לי. אנחנו מבקשים, אנחנו נקטין את ההיקף של ההפגנות, נפגין באלף מטר, אבל תדאגו שהזכות הזאת תישמר, ובעוד שבועיים, שלושה או חודש נוכל לקיים הפגנות, ונעשה אותם על פי הכללים, ונפיק לקחים מהפעם הקודמת. אז אני חושב שהדבר הזה הוא מידתי. אגב, זכות ההפגנה היא של כולם.
ברור.
יכולים להיות השולבנים שכועסים על העסקים, ויכול להיות אדם אחר שנפגע, הוא צריך שדברו יישמע. והוא יוכל להפגין, אבל לשמור על הכללים. האדם בר דעת מבין שבימים האלה של סגר מורידים מילוך בהיקפים של ההתקהלות, וברגע שהסגר מביא פירות טובים אפשר לקיים הפגנה לפי כללים.
השר ביטון, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, כמי שמעורב בהליך
קבלת ההחלטות. לא הספקנו כלום על כיפת ברזל, אבל באמת לא הספקנו.
נכון, אבל הקורונה זה הכותרת.
כן, כן.
ובנושא הזה אני חייב לשאול, באיזו מידה, כאשר מתקבלות החלטות בתוך ישיבות הממשלה, כמה זמן מהשיחות מוקצה לנזקים שהסגר עצמו גורם, שהבידודים גורמים לתא המשפחתי, ליכולת של המרקם המשפחתי לתפקד, לסבל שנגרם לאנשים בגלל הדבר הזה? עד כמה הממשלה ומקבלי ההחלטות, אתם בסופו של דבר שרים, אתם חיונים, אתם יוצאים מהבית, אתם עובדים, השגרה, הנושא שלכם כמעט לא נפגעה.
שבוע שעבר היו שני דיוני קבינט קורונה, וישבו שם אנשים 20 שעות לפני שהוחלט על סגר, 20 שעות בקבינט קורונה. כל הטענות עלו, ויש אנשים מדהימים שאומרים את הקול הצלול הזה. אתה שומע את השרה מרב כהן מדברת על הקשישים, ואיך לוודא שלא יהיו בודדים, ואנחנו איתה, ואם תהלוכן הפורשת העיר, מעניקים להם פרויקט שנקרא בני חיל, אנשים במשרה מלאה שאחראים על 30-40 משפחות או על אנשים עריריים, מביאים להם מזון ותרופות הביתה, בפיקוד העורף. כל אחד נותן את הדעת על חלק מהעולם הישיר שהוא אמון עליו. יושב שר האוצר ואומר, אל תפגעו בכלכלה. יושב שר הבריאות ואומר, אבל ההדבקה גדולה. ובסוף ההחלטה היא מידתית בין הרצון לקיים את הכלכלה כמו שצריך ועד הסוף לבין הצלת חיים. וכל אחד בממשלה זה הרבה יותר רציני מה שזה נראה. אני אומר לך שיושב שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ וראש הממשלה נתניהו 20 שעות בדיון, יכולות להיות אי הסכמות, אבל יש התייחסות רצינית, כי החלטה מהירה היא בתוך שעה מתקבלת. אבל לפני שהחליטו על סגר בממשלה, הקבינט דן על זה 20 שעות במשך יומיים, ולא סתם, לא כדי לבזבז 20 שעות. הכל עלה, ומשם עלו סוגיות של עובדים חיוניים, של שמירה על משלוחים,
כן.
של
טוב.
קבוצות מיוחדות שנפגעות וכן הלאה.
השר ביטון, רק נגיד במשפט, אתמול כיפת ברזל נמכרה לארצות הברית, את צבא ארצות הברית, וזה יום חג באמת ומשמח. לא הספקנו להרחיב בנושא, אבל בהזדמנות אחרת.
אנחנו עוד נשוחח.
עוד ואולי נשוחח.
ואולי נכון להגיד את הדבר הבא.
כן.
הימים האלה לימים של מלחמה בקורונה, למען בריאות החברה, למען הכלכלה, למען האזרח הפשוט והבודד, למען הצלת חיים ושמירה על ביטחון ישראל. נושאים של קונפליקט, ויכוח, יהיו לנו עוד הרבה מאוד שנים להתווכח. בוא נעצור רגע חצי שנה שנה ונלחם בקורונה ביחד.
נציל חיים. שר ביטון, חג שמח שיהיה.
גם לכם.
השר לנושאים אזרחים וחברתיים במשרד הביטחון.
חג שמח וברי.
תשמע, יש לי, אני אגיד לך מה, מה הסוגיה, תכף נדבר עם שאני שמע כבר. נשמע ממנה על הקורונה, מהדרך העיניים שלה, שזה הכואב ביותר, אבל אני אגיד, פתחתי הבוקר, ראיתי כותרת ידיעות אחרונות, כאילו אין מגפה. אתה רואה אימות טראמפ ביידן, אתה רואה על האבטלה, מגפה כלכלית, ועל כנס. אתה לא, עכשיו, תקשורת יש לה תפקיד כל כך חשוב, ו... אתה יודע, לפעמים יש אמירה שלמשל חגים במדינת ישראל, אני רואה את זה בעיקר בתקשורת, נגיד אני צריך תקשורת חילונית, בוא נגיד ככה, אז אתה רואה שנגיד איך, איך, איך נערכים לראש השנה, לא מתכונים. כאילו, אתה אומר, מה, אתה מבין, המסגור, המסגור.
ואז השאלה
ואז,
היא
ואז, רגע, לא, שנייה, אני רק סיים את המשפט, ואז אתה רואה את זה ואתה אומר, המסגור של המגפה הנורא הזאת, המלחמה, אני מסכימה את מיכל ביטון, אני אומרת בכל שדורים שלי, זה... אם היו נופלים טילים על ישראל, זה אותו דבר וזה. ו, ואז אני אומרת, אם, אם המסגור הוא כנסות, או הפגנות, וחתנו בזה גם אנחנו, אז אנשים חושבים שזה כל המגפה, אתה יודע, זה מה שמקבלים בציבור.
אז הסיפור של המגפה הוא סיפור שמשתנה בהתאם למצב שבו היא קיימת בשטח. כשאת ואני ישבנו פה בחודשים אפריל-מאי, בסגר של פסח, בפחד הגדול, אנשים לא ידעו מה ילד יום ומה תהיה ההשפעה הרפואית של הדבר הזה. הסיפור של המגפה היום, שזה סיפור שידיעות אחרונות באופן טבעי, הרווקים התל אביבים שמבצעים את העיתון הזה, ואני לא אומר את זה לגנאי, מנותקים ממנו לחלוטין, זה הסיפור של מיליוני אנשים שנמצאים בבית בתוך תא משפחתי דחוס כמו סיר לחץ, ומתמודדים עם אתגרים שבעבר בוזרו בצורה נכונה במערכות החינוך, ויש כרגע סיפור, לא פחות מהלחץ הרפואי על, על, על מערכת הבריאות, הוא הלחץ על התא המשפחתי. באופן קטגורי,
טוב, אני חייב, כן.
אנחנו, אני אתן כמה דוגמאות.
לא, אני רוצה לקטוע אותך כי, כן, שאני כן. איתנו, ואנחנו נמשיך אחר כך. אנחנו פשוט רוצים לעבור לדבר עם שאני שמעקה, שלום.
שלום.
קודם כל, שולחים לכם באמת לכל המשפחה חיבוק גדול, ואנחנו
חיבוק מרוחק ובטיחותי, אבל חיבוק
משתתפים בצערכם על על העבדה הקשה הזאת. ספרי לנו מה, איך מתמודדים עם הטרגדיה הזאת. את אביך ושני אחייך בעצם נפטרו בשלושת השבועות האחרונות בגלל מגפת הקורונה.
קודם כל זה לא, זה אבא שלי, דוד שלי וסבא שלי. אין דרך להתמודד. אף אחד לא הכין אותנו למכה כזאת. אף אחד לא אמר לנו שדבר כזה יכול בכלל לקרות. אנחנו מסיימים שבעה ומיד נכנסים לעוד אחת חדשה. סבא נכנס לבית חולים בסוף חודש שעבר, ב-30 לשמיני. יומיים אחרי זה דוד שלי התאשפז, יום אחרי זה האבא שלי, ומשם זה משהו שאי אפשר להסביר אפילו את ההידרדרות שלו. זה כל כך פתאומי, ויום אחד הוא בסדר, ופתאום הוא יומיים אחרי אומרים לך, הוא לא ישרוד בלי שיהיה מונשם מורדם, כי הוא פשוט לא מסוגל לנשום לבד. פשוט לא... אין דרך להתמודד, אנחנו כל המדינה, כל המשפחה עדיין בשוק טוטלי.
כן.
בזמן שבו הם מאושפזים במחלקות, אתם נוכחים, אתם יחד, אתם...
לא, אנחנו לא... אי אפשר להיכנס למחלקות קורונה. זה חלק מההתמודדות בעצם, המחלה הארורה הזאת. אתה לא יכול להיות קרוב לבן אדם שאתה... זה משפחה, אתה חייב להבין, זה משפחה שאנחנו... גם סבא זה לא בן אדם שהיה בבית אבות, זה בן אדם שעד היום האחרון שלו חי בבית עם, לסבא היו תשעה ילדים, בעצם לאבא שלי הם היו תשעה אחים, אז שלושה אחים רווקים שכל הזמן היו סביבו, מטפלים בו, מה הטיפול הכי קטן, זה הטיפול הכי גדול. ונמצאים איתו בכל מצב, בכל מקום, וזה באמת חלק מההתמודדות, כי לא יכולנו להיות שם. לא יכולנו, אתה לא יכול לראות מה קורה איתו, לדעת בדיוק מה הוא מקבל, מה הוא עובר. הכל רק מרחוק ובשיחות וידאו.
שלי, אני רוצה לספר לך שבדיבור בינינו כאן במערכת של התוארה, ואני החלטנו שהרעיון איתך, בניגוד למה שמקובל מראות מהסוג הזה, הוא חדשות קשות, כי צריך להעביר לציבור את המסר עד כמה זה אמיתי ועד כמה קורונה חיה בצורה נוכחת בתוך החיים של האנשים. ובהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, הקורונה בעיניים שלך לפני שסבא התאשפז לפני חודש, ועכשיו, איך היא נראית? איך היית מדברת על הקורונה אז, ואיך את מדברת היום, לדוגמה, על אנשים שהולכים ברחוב בלי מסכות?
אני אגיד לך, אני מההתחלה, אני עובדת במקום שהוא, מבחינה הזאת, היה נורא מסודר. מתחילת הקורונה, באמת, נתנו לנו את כל הספקת האמצעים להתמגן. מסכות בלי סוף, כפפות בלי סוף, אלכוג'ל בלי סוף. אז אני כן עוד הייתה לי מודעות, וזה עדיין נכיס, אני עובדת עם אנשים, אז עדיין נכיס אותי לראות שאני צריכה לפקח במקום העבודה שלי על אנשים שלא שמים מסכה, ולהתחיל להתבקח על אנשים, ואנשים ממציאים לתירוצים, או לא ממציאים תירוצים, מביאים לי את הסיבות, אני אסמתי, אסור לי. אם אתם אסמתים ואתם אומרים שאתה שייך עם לנשום מסכה, אתם לא רוצים לדעת מה זה לנשום עם בלון חמצן. זה משהו שהוא, זה באמת, אני אישית כן ידעתי שיש קורונה, כן הרגשתי, לא ידעתי עד כמה היא עצומה. שמעתי שהיו אנשים, כאילו, פרופסורים למיניהם שאמרו שזו רק שפעת, וזה לא כזה,
מה אתה אומרת?
זה לא כזה קשה. אני אומרת שתשחררו מהסרט. זה לא. קודם כל המדינה לא יודעת איך להתמודד עם מחלה כזאת. העולם לא יודע איך להתמודד עם מחלה כזאת. זה לא שפעת שיש חיסון ואוקיי, בסדר, כמה ימים מחלמה ואפשר להסתדר עם זה. אין לנו ידע איך לטפל בדבר הזה. הבדידות של החולים זה משהו שהוא פקטור מאוד 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 חזק בהצלחת הטיפול. אי אפשר, הרופאים, האחים הם כבר מותשים, כי כל יום באים אליהם כמות כל כך גדולה, ובאמת אנחנו מאוד מאוד מעריכים אותם, הם עשו עבודה מאוד מסורה, אבל מגיעים כל יום כל כך הרבה חולים שכבר אי אפשר לתת באמת יחס צמוד עד כמה שאפשר, שהם יכולים לנסות, אבל לא באמת אפשר לתת יחס צמוד וקרוב לחולה, כי זה פשוט בכמויות מטורפות. וכל אלה שחושבים שאין קורונה, את באמת ממצא להם ללכת ולבדוק ולהסתכל על, על, על מחלקות קורונה בארץ, שהם מלאים כמעט עד אפס מקום. וכל פעם פותחים עוד מחלקה ועוד מחלקה, והופכים מחלקה ישנה למחלקת קורונה, וזה לא נגמר.
שאני מעט רוצה לומר מהמקום שאת נמצאת בו למאזין ממוצע ששומע אותנו ו... קורס תחתו לסגר ומתלבט אם לנו כך או אחרת, מה המסר שלך?
עם כמה שזה עצוב, במיוחד במצב שלנו, שכרגע זה, אנחנו שורדים בשיניים, כמו שאומרים, כי באמת המפרנס העיקרי זה היה אבא, אבל על זה אנחנו עוד נדבר. אני חושבת שכן, שצריך להקפיא מצב עם כמה שזה קשה. עם כמה שזה קשה לכולנו, אבל מעבר לכסף, ומעבר לכלכלה, ומעבר למי עובד חיוני או לא, או דעות פוליטיות, והפגנות, שזה באמת בעיניי זה הכי מכיס. כולם מדברים על דמוקרטיה, כולם אומרים, לא, אנחנו מותר לנו להפגין, גם אם זה סגר, מה עם הבריאות? מה עם הבריאות? אם זו לא הבריאות שלכם, זו בריאות של מישהו אחר מהמשפחה. אני באתי גם את סבא, גם את דוד וגם את אבא. אז כן, אז לעצור את הכל, וכמה זמן שצריך כדי לעצור את המגיפה הארורה הזאת.
שני, אנחנו כל כך משתתפים בצערכם, אנחנו באמת, לא, אין מילים שמספיק ככה לנחם, אבל באמת, תשמרו על המשפחה ושנדע רק בשורות טובות, ואי זכרם ברוך, אליהו, רחמים, אברהם, כל המשפחה, שולחים חיבוקים חמים. תודה שדיברתי איתנו הבוקר.
תודה רבה.
תודה, ביי.
פרסומות, ננשום ונחזור. רדיו חיפה.
בוקר טוב, עורך הדין מאיר רובין, מזכיר קבינט הקורונה האזרחי.
בוקר לא טוב.
אנחנו נאחל שיהיה בוקר יותר טוב ממה שהוא יכול.
תרחיב בעניין הזה, תרחיב בעניין הזה.
תראו, אנחנו כמדינה הגדרנו לעצמנו סף אי ספיקה של בתי החולים, הוא הוגדר על 800 חולים קשים. כשהסף הזה הוגדר, היו פה באמת עשרות בודדות של חולים קשים. אתמול עברנו את הסף הזה בצורה מוחלטת, סופית, חד משמעית, עם מעל 820 חולים קשים בו זמנית. וכשמדינה מתקדמת ומשוכללת ועם יכולות ועם אנשים, מגדירה לעצמה קו אדום שבו אנשים בוודאות הבריאות שלהם נפגעת קשה למרות שזה היה ניתן למניעה, ואז לא מצליחה לעמוד בו, זה עניין עצוב מאוד. זה כישלון לאומי.
אתה מגדיר את זה כישלון לאומי?
מה השאלה בכלל? הגדרנו ש-800 חולים קשים בו זמנית זה אי ספיקה. זה אומר שבוודאות בריאות של אנשים לכל רוחב החזית, לא רק של חולי קורונה, שכל מי שמטופל בבתי חולים נפגעת. זה הקו האדום. האדום, זה קיר הבטון. אנחנו התנגשנו בקיר הבטון. עזבו את המשמעויות המדויקות. הגדרנו לעצמנו שזה לא יקרה, והגענו לשם. כל הצעדים שננקטו מאז מרץ, המטרה הרשמית שלהם, פחות או יותר בדיונים, הייתה לוודא שלא מגיעים למצב שהגענו אליו בוודאות אתמול.
תגיד, אוקיי, אפשר עכשיו להגיד מה עשינו לא נכון ומה עשינו נכון, ומה נבחרי הציבור עשו. במצב הנוכחי היום, אם אתה היום מחליף את הפרויקטור, מה אתה עושה כרגע?
מחלק את כל מדינת ישראל לאזורים של פיקוד העורף, שם פרויקטור לכל אזור שיש לו מדדים ברורים שהוא צריך להציף למעלה ולנסות לצמצם ככל האפשר בגזרתו, מגביל את התנועה בין האזורים, אחרי שבועיים
שבהם אני... לא סגר? כלומר, אתה אומר לי לא סגר?
לא, לא, זה כולל סגר.
כולל סגר, אוקיי, אוקיי.
מגביל את התנועה בין האזורים, בודק כמה שאני רק יכול בכל אזור כדי לזהות את כל הנשאים ולבודד אותם במלוניות מחוץ לבית, ואחר כך באזורים שאני רואה שאין לי הדבקה בקהילה, אני משחרר אותם יחסית. אני מאפשר להם לצאת שם לעבודה או לעשות כל מיני פעולות בצורה יותר חופשית, וגם תנועה, משחרר את התנועה בין האזורים האלה שהם האזורים הירוקים. בשאר האזורים אני ממשיך לנסות להוציא את הנשאים מהבתים, להוציא, כי רוב ההדבקות קורות בבית מאנשים שנדבקו בחוץ, נכון? אם זיהית מישהו שנדבק ואתה שולף אותו מהבית מוקדם יותר, אתה יכול לחסוך אסון. בציבור החרדי זה עניין דרמטי. תחשבו שאדם, בשבדיה לדוגמה, חצי ממשקי הבית זה בן אדם שגר לבד.
כן,
אם הוא נדבק בפאבו במסעדה, הוא חזר, כן, זה המקום עם הכי הרבה משקי בית של אדם לבד בעולם. אדם נדבק בפאב, חזר הביתה, הדביק את החתולה שלו, והלך לישון. לא קרה כלום. בציבור החרדי...
אל תבלבל רק את הציבור, כי חתולים לא מעבירים את הקורונה, שלא יחשבו שבהם.
לא אמרתי מעבירים, אבל הם נדבקים.
אוקיי.
בציבור החרדי, אותו, תחשבו על אותו תרחיש בדיוק של אדם חרדי ואדם חילוני ואדם בדואי ואדם דרוזי, שחוזרים כולם הביתה, ואנחנו יודעים ששם שני שליש מהדבקות ומדביקים את המשפחה. בסדר? אצל החרדי התוצאה תהיה בממוצע 8 נשאים. זה הראשון שנדבק, ועוד השבעה שהוא הדביק בבית, כי משפחה ממוצעת שם זה שני הורים ושישה ילדים.
אז נמצא איתנו באמת על הקו יואל איש קרויס, דמות בולטת בחברה החסידית, תושב מאה שערים. יואל איש קרויס, אתה שומע את הנתונים שמביא עורך הדין מאיר רובין, ואיך אתה מתייחס לאור זה להתנהלות בחברה החסידית?
עוסק בזה שיש הרבה הדבקות, אבל... אם יש הדבקות, אז גם צריכים לטפל באותה מידה, וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו מטפלים בחולים.
יש לכם מערכת בריאות נפרדת, עצמאית, שיש לה את היכולת להתמודד עם מספר גבוה יותר של חולים קשה שלא ידענו עליה?
אבל יש לנו 75 מחוללי חמצן, יש לנו בלוני חמצן.
מה זה לנו? למי יש 75 מחוללי חמצן?
זה במאה שערים נמצא באיזה, זה לא נמצא בבית בגלל שזה היה... היום זה הכל אצל אנשים, אבל זה כבר לא רק במאה שערים, היום אנחנו כבר להרבה... הרבה אזורים אחרים, אנחנו כבר נמצאים ברמות בנווה יעקב, חלק באשדוד, במקומות אחרים לגמרי.
מי זה הגורם הרפואי שנותן את החותמת שלו על ה-75 מחוללי חמצן האלה?
זה רופא, וזה הבוחמה שקורה כאן. משרד הבריאות לא משחרר רופאים לטפל בזה. זאת אומרת, יש לנו רק שתי רופאים שבקושי הצלחנו לגייס, שיבואו לכל מישהו מתקשר שצריך חמצן, צריכים ליווי של רופא, גם צריכים לעשות בדיקת קורונה בבית, גם לעשות בדיקות דם, משרד הבריאות לא משחרר את
ההורים. אז אולי כדי להקל על העומס שהרבנים פשוט ייתנו את ההוראה לציית לסגר כי זה מציל חיים וזה פיקוח נפש?
לא, אפילו שאתה מציית לכל ההוראות, זה לא קשור. פעם ראשונה קיבלו את זה חלק מהאנשים. הפעם קיבלו את זה כל אלה ששמרו על ההנחיות. זה לא קשור אחד לשני. עכשיו, הוא דיבר מקודם על תוכנית רמזור. זה הטענה שלנו. שאם, אם, אם זה תוכנית, אם רוצים לעשות את התוכנית הזאת, וזה מה שאמורים לעשות, אז אנחנו צריכים להיות מחוץ מהשרים כבר ירוקה, כבר לפני חודש. צריכים לתת לנו לעשות את הסברה בגלל שבעה, לעשות הכל כמו שצריך.
מהירו בי, מהשערים ירוקה?
אני רוצה לענות ליואליש.
כן.
למשל. כן. יואליש, אני חושב שהתבלבלת לגמרי.
שמה?
אתה מדבר על הטיפול באנשים שצריכים תוספת חמצן, אתה אומר, אני נותן להם טיפול טוב, וכשאני רואה מישהו שנחנק, אני מנסה לעזור לו. זונדו, הסיפור. בקורונה, המתים והחולים הקשה והחולים בינוני, הם לא הסיפור, הם קצה הקרחון. יואליש, כל אחד ואחת מהצעירים שנדבקו במאה שערים בחודשים האחרונים, חשוף, הוא עכשיו בידיים של הנגיף, הוא שייך לנגיף. והכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים וצינים ופחים, הוא נפל בפח כבר. ואתה לא יודע מה יקרה לו. כי אנחנו יודעים שאחד מהתופעות הלוואי של נשאות קורונה, זה חוסר יכולת להתרכז ובעיות זיכרון. אני אשאיר לך לחשוב מה זה עושה ליכולת של בחור ללמוד תורה. אנחנו יודעים שזה מייצר חולשה כרונית. אני אשאיר לך לחשוב מה המשמעות למשפחה גדולה כשלאחד מבני הזוג או לשניהם חלילה יש חולשה כרונית. זה מייצר בעיות במוח ובלב. אני רוצה אשאיר לך לחשוב מה יקרה למשפחה חרדית שאחד הילדים צריך טיפול יקר. ומה יהיו הסיכויים של השידוכים של האחרים כשאין למשפחה יותר כסף כי הכל מוצא כדי לטפל בילד החולה? זו המשמעות. לא ה-75 אנשים שמקבלים תוספת חמצן פעם ביום.
זה בכל דבר. משלמים על טיפול נפשי, משלמים עוד על המון המון דברים.
אבל זה להקים בית חולים מתחת לחור בגשר. אין לכם מושג איך לעזור לאנשים. יואלי, אני לא מכיר אף רופא בעולם שיודע להוציא את הנגיף הזה למישהו שנדבק.
מה כן לעשות?
מניעה! לא
להתאפק. התשובה ברורה, ממשלת ישראל אומרת מה לעשות. היא אומרת, תישארו בבתים, אל תקיימו התקהלויות.
יואלי, שאיך אתם מסתובבים?
זה מה שאתם עושים, מי שמסתובב במאה שערים בכל המועד סוכות, זה מה שהוא יראה? הוא לא יראה טישים? הוא לא יראה סמרות סמוכות בית השואבה?
לא, אבל הטישים זה כל אלה שכבר נדבקו. אם נדבקו
איך אתה יודע?
99% לא נדבקו, החלימו כבר 99% אנחנו לא מדבקים אף אחד.
אז אתה אומר לי שאתם הולכים על העדר. יואלי, שאתה אומר לי שאתם הולכים על הדבקת העדר, זה מה שאתה אומר.
לא, זה היה כבר לא עכשיו לפני בפסח. אני לא אלך לעשות עכשיו חולים חדשים, מה פתאום? כל מי שלא היה לו את זה...
אתה באופן אישי חלית, יואליש קרויס?
כן, אני חלית...
אתה יודע, הייתה בדיקה חיובית?
לא, אני לא צריך בדיקה.
צדק יואליש שבנסיבות נרחבות אפשר להרגיש, בעיקר אם כל המשפחה פתאום לא מריחה את הצ'ון. אבל יואליש, תבין, אם אתם באמת נדבקתם בשיעורים שאתה מדבר עליהם, אז... בהצלחה. אני לא יודע
כבר לא, מה זה בהצלחה? רגע, חבר'ה, מה זה
בהצלחה?
אנחנו רקמה אנושית, אנחנו רקמה אחת, מה זה בהצלחה?
יואליש הוא כבר נשרף.
יואליש במאה שערים ואני מאיפה שאני, זה אותה רקמה. זה
לא, נניח שהוא אומר, הם כבר נדבקו אצלנו כולם והחלימו.
ולא נצא מהאזור, זה תוכנית רמזור. אתה נצא באזור שלך ואתה לא יוצא.
מאיר, אני חייב לשאול אותך, אתה אמרת השבוע, אנחנו ממש לסיום, אתה אמרת השבוע ששיעור מאוד מאוד משמעותי ממי שחלה, גם אנשים צעירים, בפרק זמן של כמה שנים יספגו בעיות רפואיות קשות. אתה יכול להרחיב טיפה על מה המקום?
מה שאני אמרתי היה, התייחסתי לתרחיש ייחוס, לא לתחזית, לא להשערה, לתרחיש ייחוס. אני טוען שאנחנו יודעים שיש נגיפים שמייצרים תחלואה קשה, נכות ומוות אצל הנשאים שלהם עשורים אחרי ההדבקה, בין 5-50 שנה אחרי ההדבקה. וכמו לדוגמה HIV או שגורם ל-AIDS, בסך הכל בחמש השנים הראשונות אחרי שנדבקת ב-HIV אתה לא מרגיש כלום, אתה בסדר גמור חוץ מאיזה מחלת חום קלה בהתחלה. אוקיי? זה חשוב להבין את זה. כשמדינת ישראל נערכת להכיל נגיף חדש שאנחנו לא מכירים, צריך להביא בחשבון בניהול הסיכונים הלאומי שהוא מהסוג הגבוה יותר. אחרת אנחנו עלולים לגלות את עצמנו במצב שאולי נמצאת פה כבר העדה החרדית, שאנחנו בידיים של הנגיף, ותעוף קוביה, ואולי בעוד כמה שנים אנשים ייכנסו לחדר אצל רופא, והוא אמר, כן, סליחה, יש לך פרקינסון נאורים של, של נגיף הקורונה. ומה אנשים יעשו עם זה?
כן.
אני לא אומר שזה בהכרח מה שיקרה, אני אומר שאנחנו צריכים להתנהל כאילו זאת אפשרות מעשית, בגלל שיש נגיפים אחרים שזה בדיוק מה שהם עושים.
אנחנו חייבים לסיים, חברים, יואלי, שאולי מילה לסיום שלך?
לא, אני מקווה שכולם יבינו שמי שכבר... מי שכבר נדבק וכבר החלים, שינו לנו לעשות את עצמו את השאיבה כמו שצריך.
גם את זה אתה לא יכול לדעת. זאת אומרת, גם זה לא בוודאות.
אנחנו לא יודעים...
נשמרתם על נשותיכם, כאילו, אין את ה... אתם לא רוצים לקיים את זה?
יש קונצנזוס בעולם הרפואי על זה שלא יודעים אם אפשר להידבק שוב או לא. איך העולם החסידי...
אנחנו כבר יודעים בוודאות שאפשר להידבק שוב. השאלה היא אחרי כמה זמן ואת כמה זה נרחב.
אז אני שואל אותך, יואלי,
קדימה. המוצאים של הדבקה חוזרת ודאית.
יואלי, כן.
אבל זה שאנחנו נהיה ביחד, נקול ביחד, זה לא יעשה שום דבר. אפילו אם לא נדבקים ביחד פעם שנייה. זה בינתיים...
איך אתה יודע?
בינתיים האנשים לא נדבקו פעם שנייה.
יואלי, אבל אנשים מתחילים להידבק שוב בעיר ניו יורק.
יואלי, ראיינו פה לפני כמה דקות.
בניו יורק יש התפרצות נוספת.
אחרי שיש שיעור מאוד ניכר מהאוכלוסיות האלה נדבק בגל הראשון.
יואלי, שראינו פה לפני כמה דקות מישהי שאיבדה את אביה, דודה וסבא שלה בתוך שלושה שבועות. אתם באמת רוצים לקחת אחריות על חיים של בני אדם?
לא, אני מדבר רק על מי שהיה לו, ורק באזור, ולא אנחנו נצא, ולא אנחנו נצא שחד
שוב, בחוץ. יואליש, אם אתה תתגמל אנשים שהייתה להם קורונה, ותגיד, מי שהייתה לו קורונה יכול לרקוד, יכול לנוע בחופשיות, יכול לעשות מה שהוא רוצה, אתה יודע מה יקרה? הצעירים ידבקו בקורונה. אתה אסור לתמרץ דבר כזה.
טוב.
לא צריך להיות שום הבדל, חוץ מלענייני התנדבות במחלקת קורונה בשבועות הבודדים אחרי ההחלמה שלך, שאז כנראה באמת יש חסינות בסבירות מאוד גבוהה, אסור שיהיה שום הבדל בין מחלים לאדם אחר.
טוב, חברים, תודה על הדברים.
טוב, מאיר רובין, יואלי שקרויס, תודה, והשם יעזור לנו.
שיהיה חג שמח.
שיהיה חג שמח באמת לכולם, ובאמת בעזרת השם לשמור על הבריאות של כולם. תודה.
האמת היא שמה שאמר מאיר רוביון בסוף, זה משפט שהדליק לי נורא אדומה. סוגיית התגמול, לבוא ולהגיד, מי שנדבק בקורונה יכול להסתובב חופשי, איי איי איי, המשפט הזה מטריד אותי מעט, כי השאלה מה היכולת, מה הפוטנציאל להידבקות נוספת, היא שאלה שעדיין לא קיבלה מענה חד משמעי, דומה לשאלות אחרות שהולכות ומקבלות מענה בנושא הזה. עכשיו, זה נכון שיש דיווחים על דבקות חוזרות, מצד שני אנחנו יודעים שגם בגל הראשון היה הרבה מאוד תופעה של false positive, של אנשים שיצאו חיוביים אף על פי שהם לא חלו, ויכול להיות שזה מה שמסביר את ההדבקות החוזרות. הנושא הזה צריך עדיין עיון, ואני מרשה לעצמי להיות ספקן. בוקר טוב ליעקב ברדוגו.
בוקר אור זיו, בוקר אור יערה.
ברדוגו, מה קורה? מנדלבליט צריך עכשיו אומר שצריך תקנות חדשות כדי ליישם את החלטות הממשלה?
כך יצא אתמול, כך דיווח נתאל בנדל לראשונה בארץ, ואני מודה שבררתי את העניין, ואכן הוא צדק, ניתנה חוות דעת של היועץ המשפטי, אמנם לא כתובה, שאי אפשר לקיים את החלטות הממשלה ואת החוק בכנסת, עד שלא יותקנו התקנות, והם עדיין לא תוקנים את התקנות.
אז נגיד, נסביר את הדברים למאזינים שלא בקיאים. ברדוגו, אתה גם עורך דין, אם אני לא טועה, נכון?
כן.
אז תקנה היא בעצם חקיקת משנה, מי שמוסמך להתקין תקנות זה השר, וזה שעד שחוק מיושם לוקח כמה זמן שמתקינים תקנות שאפשר לבצע אותן בפועל, שוב, לבצע, הרשות המבצעת, הממשלה, השרים, זה לוקח זמן, זה טבעי. השאלה היא לא האם צריך תקנות, זה ברור שצריך תקנות. השאלה היא אם היועמ"שייה תערים קשיים על יישום התקנות כדי להגן בגופה.
השאלה למה עכשיו?
דווקא בעניין הזה,
החוק הוא חדש.
אני רוצה לחדד.
החוק הוא חדש.
רגע, בוא נשמע את ברדוגו, כן?
אני רוצה לחדד לך את הדברים. אנחנו נמצאים במצב של מלחמה. כל הסיטואציה גם כך היא הזויה. עכשיו, אני רק מזכיר לך, אתה זוכר את השופטת פוזננסקי?
כן.
אתה זוכר את הסיפור שמה? החזירו אותה לכס השיפוט אחרי שכבר פיתרו אותה בבית הדין של המשמעת. מה הם עשו שם? אקורבטיקה משפטית בלי אפילו מקורות בחוק. עכשיו, כשאנחנו פה באמצע מלחמה וצריך לחוקק את להתקין את התקנות האלה או לכתוב את התקנות האלה, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה עם זה, אז פתאום הם מתעקשים על החוק, כשרוצים לעשות איזה משהו, מתעקשים על הניסוח הזה, אבל כשרוצים לעזור לחברים שהם, כמו במקרה פוזננסקי, הם עושים להטוטים משפטיים ומוצאים את כל הקונסטרוקציות המשפטיות. למה זה קורה?
לא יודע, ברדוגו, יערה, אתם שניכם מכירים אותי, אני לא ממהר להגן על היועמשייה, אבל הצורך, אני אומר את זה בתור עורך דין שנותן בפועל ייעוץ לאזרחים, לחברות ששואלים מה מותר ומה אסור לעשות, כי הם רוצים לשמור על התקנות. התקנות כרגע לא מספיקים.
הוא גם יכול להגיד שזה ייקח שבוע. הוא יכול להגיד שהתקנות ייקחו שבוע, ואז מה נגיד? ואז מה נגיד?
קודם כל, לא, הוא לא יכול להגיד שהתקנות ייקחו שבוע, בגלל שמי שמוסמך, רגע, מי שמוסמך בסוף להתקין את התקנות זה השר. אם היועץ המשפטי יעז להגיד זה ייקח שבוע, והשר הרלוונטי, במקרה הזה שר הבריאות, יגיד לא מקובל עלי שבוע, יש לך שעתיים להגיש את הנייר.
במקרה הזה שר המשפטים, למה במקרה הזה שר הבריאות? למה במקרה הזה?
בגלל שהשר המוסמך, לפי החוקים של הקורונה, שר הבריאות.
תראה, בפעם הקודמת האשימו את יואב קיש, נדמה לי, סגן השר, דיבר אצלי ואמר שהיועץ המשפטי של משרד הבריאות קיבל הנחיה מהיועץ המשפטי, כך אני בזיכרון חופשי אומר לך, לא לכתוב את התקנות, ובגלל זה המשטרה לא אכפה כל מיני החלטות של הממשלה. אז עכשיו, כשהם דבקים בחוק והם טוענים שצריך ללכת לעשות מסלול ארוך, ובינתיים, אתה יודע, הם יצרים פה מצב של עלייה בתחלואה, אפילו של בן אדם אחד, אפילו של בן אדם אחד, לא מדבר על יותר מזה. אז מבחינתם הכל יכול לחכות, החולים יכולים לחכות, המתים יכולים לחכות, העיקר להראות לכולם ששלטון המשפטנים הוא הדבר הכי חשוב, כן? עכשיו אני יכול להגיד לך שאני בטוח שהם יכלו להגיע לתוצאה משפטית שכעת, כן, במצב הזה, להכריז על מצב חירום, לדלג על כל שלבי החקיקה הראשית והתקנות, ולהביא ממש...
לא יותר, אני לא צריך לחוקק שום דבר, יש סעיף 4 לפקודת המשטרה, המשטרה מוסמכת לתת כל הוראה לכל אדם כאשר נגרמת סכנה ברורה ומיידית לחיי אדם.
אז אתה מסכים איתי שיש פה החלטות אחרות, שבאו ממקום אחר.
נכון, חד וחלק.
ויש גם כאלה שאומרים שהתקנה כבר קיימת, זו אותה תקנה שחלה כבר על הפסקה הזו. וזה שצריך ממשלת מעבר בשביל תקשח, זה המצאה שהיועץ המשפטי לממשלה לפי שיטות של עורכי דין המציא.
אני מבקש לא ללכת על עורכי הדין, זה המצאה של היועץ המשפטי לממשלה לפי שיטות של היועץ המשפטי לממשלה, אין לזה שום בסיס בחוק.
אנחנו מסכימים ביחד, כי סעיף 39 לחוק יסוד הממשלה אומר וקובע שבמצב חירום הממשלה יכולה לתקן תקנות תשע.
הממשלה יכולה לחוקק כל חוק, הממשלה עוקפת את הכנסת לתקופה של 3 חודשים, זה לא תקנות, זה חוק.
אז הנה, אתה רואה, אנחנו מסכימים, ולכן בהרגיענו, אחרי הפלפולים המשפטיים, ואני שמח שאתה מפלפל איתי את הפלפולים המשפטיים, אנחנו מגיעים למסקנה שמישהו לא רוצה, וכשמישהו הזה לא רוצה, יש לו כתובת, יש לו שם, יש לו דמות, זה החברים בסלח הדין והעומד בראשם. למה? אנחנו כבר לא צריכים יותר מדי לשאול למה. אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, אנחנו מבינים מה היה פה בתקופה האחרונה, ואנחנו, אתה יודע, נמצאים במצב תחלואה מאוד גדול, אנחנו נמצאים במצב של מלחמה, ובינתיים
אומר, מצב תחלואה מאוד גדול, ברדוגו עכשיו הגיע בדיוק הנתון של היממה האחרונה, 8,919, קרוב ל-9,000 איש, אנחנו נמצאים ב-810 במצב קשה.
אנחנו מתחילים לסמן את מה שנקרא את התוצאות של
ראש השנה.
יום הכיפורים וראש השנה, גם יום הכיפורים כבר מתחיל להיות. אם אנשים נדבקו, זה 3-4 ימים לאחר יום הכיפורים, זה כבר נתוני תחלואה שמתחילים לתפוס.
שיעור התחלואה, מעדכן אותי יואב אגסי, המפיק שלנו עומד כרגע על 13.6%.
זה בעצם המספר המשמעותי להתייחס אליו, זה ומה שנקרא האחוזים שאנחנו
אגב, בשבוע שעבר אני כבר זוכרת שדיברנו על 5, 14, 15, זאת אומרת אנחנו בעניין של האחוז.
אין ספק ש הממשלה כממשלה כשלה והפרויקטור כפרויקטור כשל בהבנה של איך צריך להתמודד. עכשיו, נכון שבכל העולם עושים סגרים, נכון שבכל העולם, אבל באף מקום בעולם לא ראיתי, ואני עוקב את ההתדיינויות, את הדיונים, הוויכוחים והמסגרות שקשורות, ואתה יודע, יושבים שם בממשלה, יושב בממשלה בן אדם עתיר זכויות, אפילו אתמול פרגנו לו, אמיר פרץ היה שר ביטחון, בתקופה שאמיר פרץ היה שר ביטחון, והייתה מלחמה, הם התקינו תקנות שאין התקהלויות, נקודה, במצב מלחמה. סליחה, אני חושב שהמצב מלחמה הזה בעיניי חמור יותר בעשרות מונים, לא במונה אחד, מהמלחמה מול עזה. אני אומר לך את האמת.
כן, בגלל שאפקט הלכידות שמציל אותנו כאשר אנחנו מותקפים, לא קיים היום.
לא רק בגלל אפקט הלכידות, בגלל אפקט הפגיעה. באפקט, בעזה באמת, עם כל הכאב הגדול, כשיורים עליך טילים, א', אנחנו מוגנים ובכל מיני ממדים, אבל יש לנו צה"ל, זאת אומרת, אתה יודע להגיב, אתה יודע להילחם, אתה יודע לאיזה מקום זה עדיין לא מלחמה קיומית כמו 73 או 67, ששת הימים או מלחמת יום הכיפורים, זה המלחמה בעזה. אז אם במלחמה בעזה או במתקפת טילים, אנחנו יודעים לחוקק עצירה של התקהלויות, יהיו אשר יהיו ההתקהלויות האלה למשך 30, 40, 50 יום, אז קל וחומר במלחמה שעד עכשיו גבתה מאיתנו יותר מתים מאשר כל מלחמת לבנון הראשונה והשנייה גם יחד. אז למה השר פרץ ידע להתקין אז והיום שר הביטחון, ראש הממשלה החילופי, ראש כחול לבן, מה שאתה לא רוצה, לא יודע להתקין את התקנות האלה. זאת אומרת, מה, איפה פה? אלא אם כן, יש פה שיקולים פוליטיים נוראים, וזה כישלונה הגדול של הממשלה, ובעיניי גם כישלונה הגדול של מי שהרכיב את הממשלה הזו, צוות המסע ומתן של הליכוד, שבעצם בעיניי...
אולי זו אשמתו הגדולה של מי שהרכיב את הכנסת הזו, הציבור הישראלי, שגם היה מבולבר בבחירות, וגם מתקשר.
הציבור הישראלי הצביע והייתה קרן אור בנקודה מאוד מסוימת של כחול לבן, התעשתו, נזרקו, זרקו את בני גנץ, את אשכנזי, משם זרקו אותם ליברמן ויאיר לפיד, הרי הם לא באו והתנדבו, הם הבינו פתאום שעצה רצה הדרך לליברמן ולפיד, להגיד לבני גנץ, עם כל הכבוד, אתה הבאת אותנו עד הלום, אבל אתה לא תמלוך עלינו בשיטותיך, אלא במה שאנחנו נחליט, והיה שם את גבי אשכנזי, שעד היום אנחנו לא יודעים מה היה במסע ומתן שרץ בינו לבין אריה דרי, איזה מניעים היו שם, אם היו בכלל מניעים, אם רק אהבת חברות הייתה שם, ואבי ליך עכשיו בסופו של יום, כן, הם קרקסו את אנשי הליכוד, אלה שישבו בצוות המסע ומתן, קרקסו אותם, עשו מהם בית ספר.
לסיום במשפט, ברדוגו, אני חייב לשאול, שבוע לא פשוט להיות בו עיתונאי דתי, אני שואל על רקע התקפה לערוץ 20,
לא,
לשואל
לא,
על רקע...
לא רציתי להעלות את זה, אמרתי, כל הקורונה זה עכשיו לדבר על
לא, אבל זה לא עניין קטן שמתקיפים פה עיתונאים על רקע פוליטי.
כן.
נילו לפרוק, מה השאלה זה?
אז אני שואל, איך זה להיות? אתה מפחד בתור עיתונאי ימני שנמצא בשיח הציבורי?
ראשית, אני לא עיתונאי. אני לא מגדיר את עצמי, לא הגדרתי את עצמי ולא משחק ברמה הזו.
שלא ניפול בזה.
איש תקשורת, לצורך העניין.
אני לא עיתונאי, אני פרשן ומגיש בגלי צהל. זה דבר ראשון.
כן.
דבר שני, לפעמים, אתה יודע, מי שאוהב את אשתו ואומר לי ש-40 שנה הוא לא רב איתה, אז בעיניי אני אומר, יש משהו דפוק במערכת היחסים הזו שלו. גם כשאתה אוהב את אשתך ואתה אוהב את האנשים הכי קרובים אליך בעולם, מעט לעת יש, אתה יודע, חיכוכים. טוב לעשות את החיכוכים האלה, וטוב לאהוב אחריהם אחד את השני, כי יודעים שבסופו של יום אשתך זה הדבר הכי חשוב לך, והילדים והמשפחות והחברים והאחים שלך. אני בטוח זיו שאתה יותר מפעם אחד היו לך חילוקי דעות עם אשתך, אפילו שעלו לטורים ולטונים.
אני חושבת שיש פה נקודת שבר, ברדוגו, בעניין הזה. אני חושבת שאנחנו בנקודת שבר, אבל אני באמת לא רציתי ביום כזה.
אז אני רוצה להגיד שנקודת השבר הזו היא נקודה שממנה צריך להתאחות וללכת קדימה. מי שרוצה יכול להישאר בצד השני. אני חושב שחלק מאלה שדיברו הם לא שייכים לצד הזה ולקבוצה הזו, שיש לה איזה משימה ויש לה איזה שליחות ויש לה איזה מערכת, והדבר הנכון ברגע הזה הוא, איך אומרים, לחבק את השני. עברנו את יום הכיפורים,
ברדוגו, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
חג שמח,
חג שמח, יאללה, ביי, שמח.